אנחנו בשיעור שלנו היום נקדיש אותו קודם כל לעילוי נשמת הנרצחת והפיגוע בירושלים.
אמן.
שהקדוש ברוך הוא ייקום את דמה יחד עם כל הנרצחים על קידוש השם, ורפואה שלמה על כל החולים והפצועים שנפגעו שם. שהוא שלנו מוקדש כרגיל לעילוי נשמת חברנו, ידידנו מבית הכנסת שהלך לעולמו, יעקב בן גצל, והאימא שרה דבורה בת שמחה, דילו נשמת חתני עליו השלום, וחמותי עליה השלום, בכללות כל הזקוקים לרפואות ולילוי נשמה. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על הסיבות, שלושת הסיבות שכתב המחבר רבי רבנו דיבידש, למה הוא כתב את הספר, למה הוא קרא לו גם ראשית חוכמה. הוא למעשה לוקח את הפסוק שנאמר אצל שלמה המלך, ראשית חוכמה יראת השם, כלומר כל חוכמה שלא תהיה בעולם שאין בה יראת שמיים, אז היא חוכמה מזויפת, היא לא חוכמה אמיתית. ולמעשה האדם משתמש בחוכמה הזו לרעה, או מצד עצמו או לעשות רע לאחרים, כי החוכמה, חוכמת התורה, היא חוכמה שהיא תופסת על כל העולם ומלואו, ויש בה התייחסות לכל הנבראים כולם, כמו שראינו. כתב פה הרב, כן, כשאנחנו מזכירים הרב זה בעל המחבר, אומר הרב שלמעשה יש לנו ארבע אותיות של שם הוויה, נכון? האותיות, האותה, אותווה ואותה, שם הוויה, והם כנגד ארבעה יסודות של העולם, שאנחנו אומרים שיש במציאות, מחקרית, מדעית, מה שלא נהיה, יש ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, שמהם כבר כל שאר היסודות הם כבר מהם משתלשלים וממשיכים, אבל הכל קשור משם. גם באדם יש את אותם היסודות, ארבע יסודות, גם בבריאה כולה יש אותם ארבע יסודות, ולמעשה, אנחנו, אומר הרב, שיש ארבע עולמות. אנחנו דיברנו על ארבע עולמות שהגדרנו אותם בקיצור עולמות עבייה, כן? הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו אמרנו שהיות והעולם הזה הוא בנוי על יסוד ויומר אלוקים, כן? שאנחנו אומרים ויודרים בסבב בראשית, אבל אנחנו יודעים שמה שנאמר שם ויומר אלוהים זה מידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים במידת הדין, לכן הוסיף לו מידת הרחמים שם הוויה. אז אומר פה הרב שכל זה, על זה עומד העולם כולו, על העניין הזה שאנחנו צריכים להבין, שכל חוכמה שלא תהיה במציאות העולם, כל חוכמה אנושית, היא צריכה קודם כל, יסוד לכל, הבנה שהיא חוכמה אנושית, ולכן היא חסרה, כי היא באה משכל אדם. אבל הדבר הנוסף, גם החוכמה האלוהית שהיא המושלמת, ואין שכל האדם יכול להגיע אליה במלואה, כי יש דברים שלנו אין בהם שום השגה, אז כמו כן יש מושגים שאנחנו קוראים להם עולמות רוחניים. העולמות הרוחניים, כבר אנחנו יודעים, בחסידות ובפנימיות התורה, מורכב במה שאנחנו כן אולי מבינים אפס קצהו, בדברי רבנו הארי ובדברי המקובלים לפניו, קוראים להם עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ששם אולי יש לפי גודל שכל הלומד, לפי גודל ענייניו הרוחניים, יש לו השגה. השגה, כלומר, השגתי משהו. הבנה מושלמת בזה אין, כי אין שכל האדם יכול להבין את המכלול של כל הדברים הללו. כי כמו שהקדוש ברוך הוא אין סוף, כן? אין לו סוף, אין לו ראש ואין לו סוף, אין לו התחלה, אין לו למעלה, אין לו למטה. ממילא אין לו גבולות. ואנחנו בשכל האדם, יש לו גבולות, אנחנו בשר. לכן לעולם אדם לא יכול להגיע להשגות מושלמות בהבנת ידיעת העולמות הרוחני. אבל אומר הרב שהאדם צריך, כדי בכלל להשיג השגה כלשהי, שהיא תהיה על יסוד דבר אמיתי, על יסוד דבר שהוא יושב נכון, שהוא קדוש, ושהוא לא בא ממקומות של השכל האנושי, שהוא מטומצם מאוד, יחסית בלימוד אל חוכמות אלוהיות, צריך לזכור שהיראה, יראת שמיים, היא קודמת לחוכמה. וזה הבסיס הראשון שאדם צריך להשיג. אז אם אני לא זוכר אם אמרנו את זה בשיעור הקודם, אבל נאמר את זה שוב, כי זה חשוב. ישנם הרבה אנשים ששואלים, טוב, נו, הגמרא הרי אומרת הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. נו, אז אם זה חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת שהיראת שמיים נמצאת, אמרנו בשיעור הקודם, אצל האדם. כי הכל בידי שמיים. זה לא. מה הכוונה זה לא? מה, איך ייתכן אם אני אומר שזה לא, וכי לקודש ברוך הוא אין מקום שנקרא עירת שמיים, כתוב עירת השם, עירת השם היא אוצרו, כלומר יש עניין של אוצר שנקרא עירת השם. אז יש את זה, אלא שהקנייה, דרכי הקנייה של עירת השמיים, היא נתונה ומסורה, כולה, מתחילתה ועד סופה בידי האדם. כגודל עמלו, כגודל החיפוש, כגודל העבודה, אדם עמל בעניין הזה, כך יש לו אותה. דברים אחרים, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם, כי רצונו יתברך לתת לו. יראת שמיים הוא לא ייתן לו. יראת שמיים האדם צריך לעמול עליו. זה מה שאומר פה הרב. לכן כל ההקדמה, ראינו בהקדמה ארוכה, שהרב כל הזמן מזכיר שיש צורך במה? בעשייה. כלומר, לא מספיק לימוד התורה לכשעצמה, לא מספיק ללמוד את חוכמת השם כפי שהיא באה לידי ביטוי בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, אלא כל דבר ודבר צריך להיעשות. צריך לעשות את זה ממש, לקיים את מה שלמדת. כי למעלה זה, זה נקרא חוכמה ללא יראה. כלומר, העשייה מביאה את האדם לידי יראה. ולא רק הלימוד. כי הלימוד היא קצת חילוד השכל, החוכמה האנושית, השכל האנושי מתפתח על ידי זה. אבל אם זה יישאר רק שם, אז זאת תהיה חוכמה, כמו שהוא כתב מקודם, חוכמה ריקה, כמו שהביא מדברי הזוהר, שהוא נחשב לאילן סרק. אדם שיש לו חוכמה, אפילו חוכמה אלוהית, שהוא לומד את התורה שבעל פה או שבכתב, אבל אינו מקיים או אינו עוסק בקניית יראת השמיים, הוא נקרא עץ סרק. ועליו כתוב אותו תכרות, כך הוא הביא את שם, בשם הזוהר, שאז יש בו תועלת, כן, אבל בתור עץ שקורטים אותו, אפשר להשתמש בו לעשות שולחן, אפשר לחמם בו, מנגל לעשות על האש. אבל השימוש בו הוא שימוש שהוא מאוד נמוך, הוא מאוד לא מה שצריך להיות. אחרי שהרב הכניס לנו בראש את החשיבות של הלימוד מצד אחד, כי אם לא תלמד לא תדע מה לעשות, מצד שני, הלימוד לבד לא מספיק, כי צריך לקיים את מה שלמדת, אז אנחנו נשארנו בסוף השיעור הקודם עם שאלה גדולה מאוד, בסדר, נו, אז מה עושים? נכון? הבנו. הבנו שיש צורך חשוב לקיים את המצוות. הבנו שיש צורך חשוב מאוד ללמוד על מנת לעשות. הבנו שיראת השמיים היא קודמת לכל דבר. בסדר, אבל מה עושים? איך קונים? איך עושים? זה אנחנו בעזרת השם יתברך נתחיל ללמוד כאן. אני מצטער שעדיין לא הספקתי לצלם, אבל בעזרת השם מקווה שלשיעור הבא בשבוע הבא אנחנו כבר נוכל שכל אחד יהיה לו את הדפים מולו. אומר הרב בפרק הראשון, ואנחנו מתחילים בפרק הראשון בשער היראה. כמו שהסברנו, לכל פרק ופרק, המחבר כותב איזה מין תקציר מה הולך להיות בפרק. ועכשיו הוא מתחיל להיכנס לתוך העניין עצמו, לתוך הפרק עצמו, להסביר לנו כיצד קונים יראת שמיים. אני חושב שהרבה שואלים איך משיגים יראת שמיים, ויש כל מיני צדדים וכל מיני רעיונות וכל מיני מחשבות, וכולם הם בסדר. אנחנו כרגע נצמד למה שאומר הרב כאן, כי אנחנו לומדים מתוך ספר. בשביל חוכמה אנחנו נצמד למה שאומר הרב. רק אני מזכיר שהרב כותב בהקדמה שלו, שכל העניין הזה של הספר הזה, הוא כותב בשביל עצמו. הוא אמר, אני כותב את זה בשבילי, כדי שהדברים יהיו מסודרים אצלי. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל רבנו הרמח"ל במסילת ישרים, שגם אומר, וגדולי ישראל, אני כותב את זה בשבילי, כי אני לא בטוח שיש לי, וזה הכל מפוזר כזה בהמון המון מקומות, אז אני רוצה לעשות לי ספר כזה בשבילי, שאני אוכל דרכו אני, שיהיה לי יראת שמיים. כשאנחנו מדברים על רבי יהודה דוידא, שאנחנו אומרים, נו נו, זה כמו שסיפרנו בשיעור הקודם, על אותו רבי שבתשליך ניער את הכיסים, והחוסיד התחיל לאסוף מהרצפה כאילו את כל מה שהוא זרק, אז אמר לו, מה שאצלך עבירות, בשבילי זה מצווה, אז אל תזרוק, אני אקח. כלומר, אם רבנו דוידא שאומר שהוא צריך ספר מסודר כדי שיהיה לו יראת שמיים, אני חושב שכדאי לנו לאמץ את זה, כי לנו קשה יותר להבין איך משיגים יראת שמיים, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה, כן? והוא כן הבין, כנראה שהוא הבין לפי הספר, אז הוא ממליץ לנו על דרכים שהן מתאימות לכל אדם ואדם, וזה היפה שבספר. לא דרכים שהן בשמיים, ואז אומרת, שמע, זה רק לאנשים שכבר הגיעו להשגות גבוהות, אלא לכל אחד ואחד זה יכול להתאים. מי האדם הפשוט ביותר? האדם שיש לו השגות גבוהות. כן? כולם יכולים בספר הזה לקנות יראת שמיים. אני רק אזכיר מה שאמר האדמו"ר, מקומר נזכר צדיק לברכה, שענו אותו פעם, מה, באמת, איפה יש יראת שמיים? כולם רוצים יראת שמיים, אבל איפה זה נמצא? אז הוא אמר, זה פשוט. יש כתוב פסוק, להנחיל אהבה יש. ויש, הגמרא אומרת, מה זה להנחיל אהבה יש? העתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק שי עולמות. כן, 310 עולמות, העניין הזה זה מהות רוחנית, כלומר יש לו מין אחריות רוחנית לכך וכך עולמות רוחניים שהם קשורים בנשמתו, שורש נשמתו, אנחנו לא מבינים בזה. אבל אמר, יראת שמיים זה ראשי תיבות יש, יוד ושין, יראת שמיים. וזה להנחיל אהבה יש. כלומר, לכל אחד ואחד יש בתוכו את היראת שמיים. זה כמו איזה משהו שהוא נמצא בתכונות הנפש של האדם, פוטנציאל, קוראים לזה היום. ואת הפוטנציאל הזה האדם צריך למצוא ולפתח אותו, ואז הוא יגלה שיש, זה קיים. זה לא יודע מין משהו שהוא עין, יש מעין. לא, זה יש, זה קיים. צריך רק לתפוס אותו בידיים, בשכל הנכון, ולעבוד איתו, ולהתקדם איתו. ואז גם אמר הרב שלא להיבהל, כי בוודאי אי אפשר להשיג יראת שמיים בבת אחת. כי יש רמות שונות של יראת שמיים. יראת שמיים, אחד יגיד לך, שמעתי פעם דבר כזה, שאדם צריך ללכת כל הזמן בתחושה, כן, שבגלל מעשיו הטובים, ברוך השם, בגלל מעשיו הפחות טובים, השמיים עומדים ליפול. אז יש לו יראת שמיים, מהשמיים, שלא יפלו עליו. טוב, גם זה בסדר. אם זה מביא אותך ליראת שמיים, אז זה מצוין. כלומר, יש הרבה דרכים לזה. אבל אנחנו נצמד למה שאומר הרב, ואומר הרב, אני קורא. אומר הרב, ראשונה, צריכים לנו לבאר מהות היראה. לפני שאנחנו נדבר בכלל איך להשיג דבר, אנחנו צריכים להסביר קודם כל מה זה. כי כשאתה מגדיר דבר, את המהות שלו, מה הוא, אתה יכול לתפוס בשכל שלך גם מה אתה צריך לעשות כדי להשיג אותו. כמו שאני מכירים את זה בבתים, שיש ילדים, כן? ונגיד דוגמה, אנחנו מדברים כולנו הורים, כן? או שילדים היו קטנים או בגיל כזה שעוד היה אפשר לבקש מהם ככה בקלות יחסית דברים, אז היו אומרים, טוב, שמישהו יוריד את ההשפעה החוצה, נכון? ואתם רואים שאף אחד לא לוקח כלום, נכון? אף אחד, ההשפעה נשארת במקום, למה? שאלתם את עצמכם פעם, למה?
ככה אמרת.
לא, כן, ככה אמרתי, מה אמרתי?
אמרת, לא אמרתם קונקרטי, למי?
יופי, מישהו, אין לי אף ילד שקוראים לו מישהו. זהו, כל אחד אומר, זה לא אני. נגמר. ברגע שאתה אומר, שמעון, יצחק, לאה, שרה, נו, אז זה מישהו מסוים, אז זה כבר ברור?
לא ברור, הם אצל כולם, אני למה, אני למה.
זה משהו אחר, אבל ברגע שהוא שואל למה אני, מה זה אומר? שהוא יודע שזה הוא, זה הוא. עכשיו יש לו ויכוח, בסדר? אבל אתה יודע מה מדובר. כלומר, אם אני מגדיר משהו, אז אני, קל לי לתפוס אותו, קל לי להבין מה הוא מכיל, מה יש בו. אם אני אומר דבר שהוא לא מובן, אז הוא לא מובן, אז אני לא יודע מה מדובר. על ההבנה הזו, אנחנו למשל רואים אצל רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל, בספרו עץ חיים, שזה הספר שבו הוא כתב את דברי מורו הגדול, רבנו הארי, שזכותם תגן עלינו. אז הוא כותב, הוא מתחיל להסביר את העולמות, איך הם נבראים. אז הוא אומר, אנחנו מכירים את העולמות, והזכרנו את העולם המיוחד הזה, כמה וכמה פעמים פה בשיעורים, אנחנו אומרים שיש אצילות בריאה, יצירה, עשייה, נכון? זה כולם מכירים. אבל יש עולם מעבר לעולם האצילות שקוראים לו אדם קדמון. נו, כן, אדם קדמון. ואז אומר רבי חיים ויטל, אנחנו לא יכולים לדבר עליו. כי זה מעבר להשגת בן אדם. כי זה כל כך קרוב לאין סוף. אנחנו גם זה לא מבינים הפירוש קרוב לאין סוף. כי האין סוף הוא אין סוף, אז קרוב, מה זה קרוב? קרוב לאן? אם אין התחלה ואין סוף, אז הוא קרוב, אבל זה נושא שהשכל לא מבין. אז משתמשים רבותינו בשפה כמו התורה, דיברה התורה בהווה, בשפה של בני אדם, שנבין קצת בשכל הקטן שלנו. אז אומר הרב, אבל אני רוצה לגלות לך משהו. את עולם האצילות קיבלנו מרבותינו, שיש לנו השגה כלשהי. אוקיי? או בנייר, בסדר? כלשהי. אבל כדי שתבין מה קורה בעק, בעולם הזה שאנחנו לא יכולים לתפוס בו, אז מה שאנחנו לומדים על עולם האצילות, זה אותו דבר שם. אוקיי? כמובן אנחנו לומדים בדרך המשל. בעולם האצילות אנחנו מדברים ומדברים הרבה. בעק אנחנו לא יכולים לדבר, אז אנחנו נגיד, שמע, מה שאתה לומד פה, תחשוב, תבין שזה גם שם. אבל זה לא בדיוק. כי הסכר שלנו לא מבין. אומר הרב כאן, קודם כל וראשית לכל צריכים להבין מהי המהות של מושג היראה. מה זה יראה? ילד קטן, שאתה מסתכל עליו בתור אבא, אתה ככה מזעיף פנים, הוא נבהל, שהוא עוד קטן. יש לו יראה. זה נקרא יראה. כשאתה לוקח משהו שהוא כלי יקר, והוא שביר, ואתה צריך להעביר אותו ממקום למקום, אתה פוחד שזה ייפול. זה יראה. כשאתה חוצה כביש ויש מכוניות שנוסעות בצורה מהירה, אין רמזור, אתה... זה יראה. מה זאת יראה? נשאל כל אחד, אז הוא יתלה את זה בכל מיני סיבות שהוא מפחד. כן? אז אם ככה, מה זאת היראה? אנחנו רואים שלמושג יראה יש כל מיני צדדים, כל מיני היבטים, כל מיני רמות. אבל בוודאי ובוודאי שזה לא מה שהפסוק מדבר. כשהפסוק מדבר על יראת שמיים, הוא לא מדבר על פחד, במובן כמו שאנחנו מדברים. אז אם זה כך, אנחנו יודעים שפחד הוא דבר שהוא רע מאוד. הפחד הוא גורם לאדם להסתגר, להיבהל, להוריד את הראש, לא לעשות כלום. אז זה לא הפחד שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שלאדם יהיה יראת שמיים, כן? כזו שתבנה אותו. נכון? ההוכחה, ראשית חוכמה, יראת השם. כלומר, אני רוצה שתהיה חכם, אבל שיהיה לך יראת השם עם זה. אז אני חייב שזאת תהיה יראה חיובית, יראה שבונה, יראה שמרוממת, יראה שמוסיפה לאדם, ולא כזו שמורידה אותו. אז כל הדוגמאות שיש לנו בראש על פחד, על יראה, הן מטעות בעניין הזה. אם אני אדבר על דבר שהוא מפחיד אותי, בסדר, כל אחד מפחד ממשהו אחר. או כולם מפחדים מכל הדברים, אבל רמות שונות.
מן הרגע, אתה מפחד, אתה עושה?
אתה בורח.
אתה לא נראה, לא?
אדם שנמצא בשביל במקום סכנה, בדרך כלל, מה עושה? בורח. הוא מציל את עצמו.
יש משהו מדינה, יש מלך, אתה מפחד מזה, אבל אתה עושה משהו...
כן, כשיש מדינה ויש מלך, נכון?
חיובי.
נכון, אתה מפחד. נכון.
חיובי.
ואם אתה... לא, זה לא פחד חיובי.
זה
יראת
כבוד, אבל.
זה לא יראת כבוד גם. זה לא יראה של המלך. אליעזר, לא להיבלבל. אם אני אראה מן המלך, מה אני אראה? שאם אני אעבור על דבריו, מה יקרה? יופי, אז מה היראה שלי?
פחד.
על מי?
על המלך.
עליך.
כן.
אז אתה יראה את עצמך, לא את המלך.
כן, כן.
נו, אז זה יראה? אז זה כמו יראה, שאני מפחד, שאני אקבל זרם, אני אקבל מכת חשמל. זהו. כלומר, זה חוזר אליך. יראת כבוד, יראת מלך שאתה מדבר, זה כשאני רואה את המלך, אני לא פוחד ממנו. כן? בגלל שאני אפגע. יש לי יראת כבוד אליו כי הוא מלך. זה אחרת. כלומר, כל זמן שאני יראה מעונש כלשהו, קוראים לזה בחז"ל יראת העונש. יראת העונש היא בסדר, נכון. אבל היא מאוד נמוכה. היא לא המדרגה שיש שאיפה ליהודי להישאר שם. השאיפה שיהודי צריך להגיע היא יראת הרוממות. נכון שאם יהודי יהיה ירא את השם, וזה יבוא לידי ביטוי בכך שהוא לא יחטא לכלפי שמיה, כי הוא לא רוצה להיות בגיהנום. טוב, זה הפחד שלו. אז על מי הוא דואג? מה נותן לו יראה מהקדוש ברוך הוא? הגיהנום. והגיהנום, ממה הוא מפחד? שיראב למי? לא, יופי, אז זה יראת עצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יקבל את זה. אבל זה לא יראה אמיתית. לכן, מחילה, לכן, שימו לב, כשאנחנו מחנכים ילדים קטנים, אנחנו רוב הזמן מגדלים אותם, ואחת המילים, בוא נגיד, המילה, שושבים אותה הכי הרבה, עד שמתחילים לגדול, מה זה?
עונש.
לא עונש. מילה. שתי אותיות.
אחלה.
לא, שתי אותיות. למה? אמרתי את המילה.
לא.
לא. לא, זה אסור, לא, לא, לא. זה מה שילד קטן הרוב שומע. כי כלי השכל שלו לא יודעים לפתח עכשיו זה מסוכן, לא מסוכן, זה טוב, זה לא טוב, נכון? אז אתה שומר עליו. איך אני שומר על בן אדם? שהוא לא מצליח לתת את הדברים הנכונים או לשיקול דעת הנכון, קודם כל להזהיר אותו מסכנות? לא. זה לא. יש גם כן. אבל מי שיכול עוד לבדוק ויש לו ידים קטנים, שישים רמקול, MP, היום זה דבר שהוא קיים בכל אחד, ויקליט עצמו שעה מול הילד שלו, כמה פעמים הוא אומר לו לא. הוא לא יאמין מה שהוא שומע. כן? וכשאחר כך אומרים לאדם המבוגר הזה לא, אז הוא כועס. הם אומרים לו פעם אחת ביום. מה קרה? אתה אומר לדעס המון פעמים. אמרתי פעם בדי שיעור, שבלוחות הברית, 50% מהלוחות זה לא. שם זה? כן. בצד אחד כתוב, כן, אנוכי השם, ואחר כך, לא, 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 חצי מהלוחות זה לא. כלומר, המציאות של העולם היא כזו שצריך להיות בה יראה. לכן הרב אמר מקודם שהמילה בראשית, כן? הראשית לכל דבר מהו? יראת השם. בלי זה אין כלום. אז אם ככה, מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מדברים כל כך הרבה יראה, יראה? אומר הרב, בוא נראה מה זה יראה. נלמד קודם כל מה זו היראה. לכן אומר הרב, נבהר מהי המהות. ואחר כך, אחרי שנבין מהי המהות של היראה, אז אחרי שהבנו סוף סוף מה רוצים מאיתנו, מה מדובר, אומר הרב, שאחר כך הדברים שעל ידם יקנה האדם היראה בליבו. אומר, טוב, אחר כך אל תדאג, אני אלמד אותך איך קונים יראה. וכשדבר פה הרב על יראה, הוא לא מדבר על היראה הנמוכה, הוא מדבר על היראה הגבוהה, יראת הרוממות. לכן הוא גם הסביר, השער אחרי שער היראה, מה זה? אתם זוכרים? שער אהבה. כי אחרי יראת העונש יש אהבת השם. כי זאת הדרך באמת להידבק בקדוש ברוך הוא. רבי יהודה הלוי, כבר הזכרנו אותו כמה פעמים, פעמים בשיעור, לגבי מה שהוא כותב בספר הכוזרי, מה שמובא שם, שאחד הדברים שיש לעם היהודי שלא קיים אצל אומות העולם, כי באמת מצד העניין, אם אנחנו נסתכל רגיל, כל בני האדם, אחרון בני האדם באנטרטיקה מצד הצפון, ואחרון בני האדם ביערות, יערות הגשם באפריקה, כן, או בדרום, כן, של ברזיל או דברים כאלה, הם אותו דבר. הם הולכים על שניים, האף באותו מקום, הם פשוט אותו דבר. מבחינה פיזית, חיצונית, כולם נקראים אדם. כולם בני אנוש, זהו. אז אם ככה, מה אתה, היהודי הזה, מרים את עצמך מעל כולם? מה יש לך שאין לאחרים? כולם אותו דבר. שם אמרנו בשורה הקודם, שלעם ישראל יש תכונה אחת שלא קיימת שם. זה התכונה של הנבואה. כלומר, לכל יהודי ויהודי, בעצם זה שהוא נולד כיהודי, יש פוטנציאל פנימי להיות נביא. אתם זוכרים איפה למדנו את זה? הזכרנו את זה בשיעור הקודם, מישהו זוכר? בוא נשאל את זה בצורה אחרת. האם כל אחד יכול להיות נביא? נביא השם. מה אתם אומרים? או שזה רק אנשים מיוחדים? אני רק, זה יפה מה שאתה אומר, אני רק אתקן קצת. כל אחד יהודי, כל יהודי יכול. כל יהודי יכול להיות נביא. אז למי הקדוש ברוך הוא נותן ולמי לא?
לפעמים הוא נותן לגויים.
אין נביאים בגויים.
לא, אז זה
יכול לבוא. יחיד וזהו. דיברנו על זה באחד הפעמים, דיברנו על זה באחד הפעמים בשיעור שנתנו על פרשת בלק לפני כמה שנים. אמרנו פה למה היה צריך את בלעם, כי היה משה, וזה לעומת זה עשה אלוהים. רק כשמשה נפטר, זהו, לא צריך את בלעם. לכן בלעם מת לפניו, אחר כך נפטר משה, זהו. אחר כך כבר לא היה צריך באומות העולם, לא היה מישהו שעמד מנגד. אז היו נביאי שקר מול נביאי אמת. ומה אמרנו? מה זה נביא שקר? דיברנו על זה בשיעור הקודם.
מה שמי מינו?
זה נביא אמת, ולכן האמינו להם שעכשיו מה שהוא אומר לא השם שם בפיו אלא דעתו שלו. זה נביא שקר. לא דיברנו על נביאי בעל, כלומר זה עבודה זרה. אבל מה זה נביאי אמת? זה נביאי שקר. נביא אמת זה מי שעכשיו אומר דברי השם. נביא שקר זה נביא שלפני רגע אמר דברי השם ועכשיו אומר מדעתו כאילו השם אמר לו, זה נביא שקר. לכן העם התבלבל. היה קל להתבלבל. אז ממילא כל אחד ואחד יכול להיות נביא. אנחנו קראנו בהפטרה לא מזמן שבאה אישה אחת אל אלישה ואמרה לו, והנה אתה יודע שאישי היה עבד השם, והוא החביא 50 בני נביאים במערה אחת ו50 בני נביאים, נו מי זה היה? עובדיה, עובדיה הנביא. מה הוא החביא? החביא 50 ו50, 100 תלמידים, סטודנטים לנבואה. זה נקרא בני נביאים. הם היו הולכים לנביא והיה מלמד אותם איך להיות כלי לקבלת נבואה. אז כל אחד יכול להירשם בבית ספר. כל מי שרצה להיכנס לדבר הזה, אז היה הולך ונרשם. ולומד איך להתכונן מבחינת המידות הפנימיות שלו, וזה עיקר עבודת מידות, כדי לקריאות כלי לנבואה, ואז הקודש ברוך הוא מחליט, האם זה כבר הגיע הזמן, אז הוא נותן לו נבואה או לא. כלומר, כל יהודי ויהודי הוא נביא בפוטנציאל. איך הגמרא אומרת? אם אתה רואה מעשים שבני ישראל עושים, ואתה לא יודע מה הסיבה, הנח להם לישראל. נכון? מה אחר כך כתוב? אם לא נביאים הם, בני נביאים. מה זה? בוודאי. כי אם לא קיבלו את זה בנבואה, אז הם, יש להם פוטנציאל להיות נביא, תעזוב. זה לא סותר הלכה, תניח להם שיעשו הלאה. לא נורא. בסדר. אז אומר הרבי יהודה הלוי שם, שהעניין הזה של הנבואה הוא מבדיל בינו לבין אומות העולם. אז אם כך אנחנו רואים שיש דבר שנקרא פוטנציאל שלא משתמשים בו. אין לו מימוש. למה? כי אנחנו לא משכללים אותו. לא עובדים בו. זה כמו שקנית מכשיר הביתה והשארת אותו באריזה. זה, אז יופי. אז, יש לך מכשיר ואין לך. אז הוא באריזה. אז יום אחד תרצה, תפתח אותו, תשמיש אותו, אז הוא ייתן את מה שהוא צריך. לכן אומר הרב, שקודם כל נבין מה, אחר כך נקבל כלים. אבל צריכים לדעת כולנו שכלים ליראת שמיים לא צריך לחפש בשום מקום. לא בשמיים מי, כן, ולא מעבר לים, ולא אצל הרבי ההוא, ולא אצל הרבי ההוא, ולא בקברי צדיק כזו וקבר צדיק אחר. שם לא תמצא יראת שמיים. תסתכל במראה, תראה ממול שם יש יראת שמיים. אצלך בפנים. אבל תשמיש אותו. תתחיל להשתמש בו, תתחיל לעבוד, אז הוא יצא החוצה, תפתח לו את הדלת. כמו שפעם שאלו את הבשט, אני חושב זה היה בשט, או אחד מגולי החסידות, באיזה מקום הקדוש ברוך הוא נמצא? שאלה? כל מקום שפותחים לו את הדלת הוא נכנס. אם אתה תסגור את הדלת, אז הוא לא ייכנס. מה זה לא ייכנס? הרי אין מקום פנוי ממנו. לא, הוא נמצא בכל מקום. השאלה אם אתה פותח דלת, תסתכל מי נמצא בדלת. או שאתה לא מסתכל. לכן אומר הרב, העירה שעליה נצטווינו בתורה. מה העירה שאנחנו מצווים בתורה? כמה פעמים. אומר הפסוק ואתה ישראל, מה השם שואל מאימך? מה הקדוש ברוך הוא? יש לו שאלה. שאלה זה לשום בקשה. כן? מה השם שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוהיך. זהו. אז עוד רגע את הכל. יש לי בקשה? כן? שיהיה לך יראה ממני. למה זה חשוב? מה זה חשוב היראה מהקדוש ברוך הוא? למשל, אנחנו בפרשת משפטים, כבר שכחנו זה, היה בספר שמות, כן, תחילת השובבים, מי זוכר? בספר ועיקר כבר. יש פרשת משפטים, אם במחתרת ימצא הגנב. כן, בא בן אדם, חופר חפירה בשקט בלילה, נכנס לך הביתה. כן? אם אתה בלילה רואה אותו, שומע אותו, שהוא בא, נכנס, מותר לך להרוג אותו. כן? התגוננות עצמית, ואתה פטור. אם גנב בא ביום, הרגת אותו, יש לך דין רוצח. אתה צריך להגיע לבית הדין. למה? מה קרה? מה ההבדל? יש לכם רעיון?
אתה לא רואה אותו בלילה.
הוא עומד מולי בחול, עכשיו צועק, תרים ידיים. מה אני לא רואה? בטח אני רואה אותו. אם אני הרגתי אותו, סימן שראיתי אותו, נכון? לא יכולתי להרוג מישהו שאני לא רואה. כן. אז למה אני פטור? ולמה הבן אדם שבא ביום? אני לא רואה אותו. אדם שבא במחתרת, אדם שמתחבא, מה הוא אומר? אף אחד לא רואה אותי. גם הקדוש ברוך הוא לא רואה. ככה. הבנו. כלומר, אדם, ותראו טבע הדברים שבן אדם חוטא, בדרך כלל, אדם לא אוהב לחטוא בפרסיה. אדם, אם הוא חוטא, אז הוא עושה את זה בשקט לבד, כאילו, לא רואים. מי לא רואה? מי? אף אחד לא רואה, נכון? אבל, עין רואה, עוד אין שומעת, כל מעזיך בספר נכתבי. יש סיפור יפה מהחפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שבאחד הפעמים שהוא נסע ממקום למקום, עם הקונטרסים שלו, של שמירת הלשון, אז הוא לקח בעל הגולה, כן? בעל הגלה. זה היה מונית, זה היה רכב. הזמין שיקח אותו בדרך, טוב, נו, יוצאים מן העיר. אני לא מכיר את זה הרבה, אבל גם פה בארץ, אבל בחוץ לארץ אתם מכירים חלק מכם הרבה מאוד. יש שדות ענקיים מאוד של תבואה, קילומטרים על קילומטרים. וזה היה התגובה שכבר אחרי הקציר, אז עשו ערימות של התבואה, והם היו בערימות, ערימות כאלה, קוביות, קוביות. אז באמצע הדרך הוא עצר, העגלון, הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, ירד למטה והתחיל להמיס. ככה כמה, לגנוב כמה חבילות, על העגלה יחסור לו כזה בשביל הסוס, מה זה? החפץ חיים ראה את זה, התחיל לצעוק, רואים, רואים. הבן אדם נבהל, עגלה עשו, התחיל לדהור. דוהר, דוהר, דוהר. בורח. הם יתפסו את הגויים שם, גמרנו. ברח. אחרי זה ככה, כמה קילומטרים שהוא בורח, אז ככה הוא נרגע, זה. אז הוא פונה לחפץ חיים, אמר לו, אני הסתכלתי, לא ראיתי אף אחד. הוא אומר לו, לא, רואים, רואים. כן, עם האצבע למעלה, רואים. נכון שבן אדם לא רואים. אבל זה יראת שמיים. כלומר, ההבנה שכל מעשיך הם צריכים להיראות כלפי המלך. הם צריכים לעמוד לפני המלך. איך קראנו במגילה? הוא מודחה יושב בשער המלך. למה לא יושב בפנים? למה לא נכנס יותר פנימה? כי אין לבוא אל שער המלך במושג, הוא מחוץ, הוא בחוץ. אתה לא יכול לבוא כשאתה למושג. זה לא מכבד את המקום, זה לא מכבד את המלך. אז אמרו בזה בחסידות ובחלק מהמפרשים בכלל של המגילה. במיוחד האחרונים, אי אפשר לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, שאתה לבוש כמו סק. סק זה כל הדברים שאנחנו לא בסדר בהם. אז אתה לא יכול לעמוד לפני המלך. זה יראת שמיים. זה קצת הבנה מה זה יראת שמיים. זה מביא אותך למצב כזה, שלא בגלל גיהנום או לא גיהנום. איך אמר רבי השם טוב? לא, הוא לא אכפת לי עכשיו גיהנום או לא גיהנום. אני עכשיו עושה מצוות כי זה רצון המלך, זהו. אז הכל אחרת. אני כל דבר שאני עושה, אז אני עושה את זה מאהבת המלך, לא מאהבת עצמי. כי אם אני מקיים מצוות בשביל גן עדן, אז זה שוב פעם בעיה. כי אני אוהב אותי. כי אני רוצה להיות בגן עדן. אז זה לא טוב וזה לא טוב. אלא אני צריך לעשות מצוות כי קודש ברוך הוא אמר, ואני אוהב את הקודש ברוך הוא. לכן, זה לא משנה לי אם אני אהיה בגן עדן, ולא משנה אם אני אהיה בגיהנום. איפה שהוא רוצה שישים, אני עושה את זה כי הוא אמר. אז מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, להנחיל אוהבי, יש. כלומר, הנחלה הזו, מהי? היראת שמיים. כלומר, זה מביא רק יראת שמיים. בסדר? אז ככה אומר הרב ונמשיך. אז אמרנו בתורה, מה השם שואל ממך, כי אם ליראה אותו. יש קודם כל שאלה, בקשה מהקדוש ברוך הוא, כמו אבא לילדים. שיהיה לכם מורך כבוד. כן, זה מה שאני רוצה. כי ככל שאתה ירא מאדם, לא בגלל אנשים, לא משום כבודו, זה מכבד אותך ואותו. ואנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. לכן ממשיך הרב ואומר, עוד מקום, את השם אלוהיך תירא. זה פסוק אחר. זאת אומרת, זה ציווי. את השם אלוהיך תירא, יש ציווי. וכמה הוא רבים. אתם זוכרים שהוא גם אמר, בהקדמה הבאתי הרבה הרבה מקורות, מכאן אני מקצר. זוכרים? אמר, אני לא מביא הרבה. והוא, כי אחר שידע האדם שיש לעולם בורא אחד, קודם כל בורא אחד, אדם צריך לזכור ולהבין, ואם אני אשאל כל אחד מיושבים כאן, בוודאי שיש בורא אחד, לא? יש בורא אחד, מישהו חושב שזה שניים? אף אחד פה לא חושב שיש שני בוראים, כן? אנחנו לא כמו אותם יוונים בזמן של תלמי, שהיו צריכים לשנות את התורה ולכתוב, כן, אלוהים ברא, אלוהים ברא בראשית שמיים וארץ, כן, שינו את הכתב. כדי שלא יגיד שבראשית ברא את אלוהים, ואז הוא עשה. כאילו, שני רשויות. אז, ברור לנו שיש אל אחד, אז מה מתכוון פה המחבר? הרי אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואנחנו אומרים כל יום, השם אלוהינו, השם אחד, אנחנו מאמינים בזה. לאיזה אל, על מה הוא מדבר? אומרת הגמרא, אתם זוכרים, דיברנו על זה, בפרשת זכור, בערב שבת בשיחה. לכל אחד ואחד מבני האדם יש אל זר בליבו, במחשבותיו. מי זה? יצר הרע. איזה יצר הרע, איזה אל זר שבגופו של אדם, אומרת הגמרא, זה יצר הרע. איך יצר הרע הופך אותנו להיות עם שני מחשבות? בקל. איך אליהו הנביא אומר בהר הכרמל שם? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, הבעל האלוהים, לכו אחריו, אבל אי אפשר בבוקר ללכת לבית כנסת, בצהריים ללכת להקריב לבעל. זה לא עובד. ואתם זוכרים מה אמרנו, למה היו הרבה עובדים לבעל? כי הבעל היה אל הגשם בעבודת האלילים. וארץ ישראל זקוקה לגשם. אז שלא יורד גשם כמו שצריך, היה הרבה בצהרת, היו, תשמע, זה לא עוזר, אז בואו נתפלל למי שאחראי שם, אולי הוא יעשה לנו מאפיה. נורא פשוט. קל ליפול בזה. לנו יש הרבה אלילים זרים בתוכנו. זה כל מיני עניינים של העולם הזה, שלא מושכים אותנו רחוק מן התורה. היום הייתי באוטובוס, תשמעו דבר יפה. שם, שם על הדין מישהו, כרגיל, אתם יודעים, יהודים יושבים, מה הם עושים? הם לא ישנים, מדברים. כן, מדברים. אבל ברוך השם, לתדמית חכם, אז דיברנו בדברים, סתם, לא בזבזנו את הזמן. אז הוא אומר לי פתאום, תשמע, דיברנו כל מיני דברים, הגענו לנושא האינטרנט. כמה שזה הורס וכמה שזה מקלקל. טוב, אז באיזה שלב הוא אומר לי, תראה, אפילו זה פשוט מדהים, אומר, אין דבר שלא רמוז בתורה. אמרתי לו, כן, זה מובא בחזל, אבל הוא אומר, מה שאני הולך להגיד לך, זה בלי הרבה, שצריך לעשות כל מיני משחקים של גימטריות, לא, זה פשוט פשט המילים. אז נכון שהתורה לא התכוונה לזה, אבל זה כל כך מתוק, וכל כך כזה מתלבש יפה כמו כפפה, אמרתי, יום. אומר, כשהמלאק בא להילחם בישראל, ישראל יוצאים ממצרים, נכון? והמלאק נגיע, מה כתוב? ויבוא המלאק, כן? מה כתוב שמה? מאיפה הוא בא? מאיפה הוא הגיע? אז התורה אומרת, דרך האתרים, וילחם בישראל ויש בנושב. היא אומרת, תראה מה זה. דרך אתרי האינטרנט בא המלאק. אבל אתה תשמע, זה יפה. אבל להגיד, זה מתלבש יפה. כן, ובוא המלאק דרך האתרים. וילחם בישראל ויש בנושב, הוא פוגע.
כל יום הפיכות עכשיו, דרך האתרים.
כן, דרך האתרים, כן, אתרי האינטרנט. הוא פוגע, הוא לוקח שמי.
כל יום הפיכות.
עכשיו, לכן אומר הרב, כאן, הפסוק השני, את השם אלוהיך תראה, והוא לא ממשיך. למה? כי אחר שידע האדם שיש לו רק, יש בורא לעולם ויש אל אחד. כלומר, גם כשאנחנו לא נתבלבל, העולם הזה, והיא באה לתניה כדוגמה, כמו הרבה, שמדברים על זה, על העולם הזה, הוא מדבר על העולם הזה כעל, כמו דוגמה של פרי. פרי. אני עוד לא נתקלתי, אני לא מכיר את כל הפירות שבעולם. אבל אני לא מעלה בדעתי. אני חושב שאין דבר כזה, פרי, שאין לו עטיפה מבחוץ. לא נראה לי. למה? כי אם לא היה משהו שעוטף את זה, אז כל מה שהיה בפנים היה נשפח. נכון? אז צריך איזה משהו מבחוץ שעוטף את זה. עכשיו, זה יכול להיות דק, זה יכול להיות עבה, זה יכול להיות קשה, זה יכול להיות רך, זה יכול להיות משהו שאוכלים, לא משנה, אבל יש משהו מבחוץ. כלומר, התוכן הפנימי הוא בפנים, הוא לא בחוץ. הדבר הזה מבחוץ שומר על התוכן הפנימי, נכון? קליפה. יפה, קוראים לזה קליפה. עכשיו, הקליפה, יש קליפות שאוכלים, תפוח, אוכלים אותו עם הקליפה, לא? כן, אבל אגוז, מי שאוכל אותו עם הקליפה, יצטרך ללכת לחדר מיון, נכון?
אגוז, למה?
אגוז עם הקליפה לאכול?
כן.
ככה שלם? כן. ולא מגיעים לחדר מיון?
לא.
אלא? אגוז, אתה יודע מה זה אגוז?
אגוז. לא שקט.
לא שקדים. גם השקדים עם הקליפה, יש לו קליפה. כלומר, מה שיש לו קליפה קשה, אתה לא יכול לאכול. נכון? אם אני אקח אגוז קוקוס ואני זרוק על מישהו, יכול לקבל זעזוע מוח. נכון? זאת אומרת, יש קליפות שהן קשות, יש קליפות שהן רכות. עגבניה, אתה אוכל את זה עם זה. טוב, בסדר. אבל יש קליפה. ואומר ככה בפנימיות, גם הבן נתניה אומר, וזה הרעיון שיש להבין את המציאות שלנו בעולם הזה מאז היום השישי בבריאה. אדם הראשון עשה מה שעשה, כן? כל המציאות של העולם היא שיש קליפה. בסדר? עכשיו, תן לי רגע, זה מצוין, תן לי רגע, תן לי את האגוז, תן לי את הפקן רגע, תן לי, אליעזר, בבקשה. שימו לב. זה אגוז רגיל. אז זה שקט. כן, שקט. כל אדם, כן, הדבר הראשון שהוא לוקח פרי ביד, איפה הוא נוגע?
בקליפה.
לעולם לא בתוכן. אין מצב שהוא נוגע בתוכן. הדבר הראשון שהוא נוגע זה בקליפה. עכשיו הוא צריך לעשות פעולה כלשהי כדי להגיע לתוכן. גם תפוח שאני אוכל אותו שלם, כן? אז אני, או שאני שוטף אותו, או אני מגב אותו עם מים, אבל אל תאכל, אבל אתה עושה פעולה, אתה נוגע בקליפה.
קליפה.
זה לא פרי. ולכן, היות ואנחנו מדברים על פרי וקליפה, אנחנו מדברים על דבר שהוא מעורבב. למה? כי יש קליפות שאנחנו אוכלים וקליפות שאנחנו לא אוכלים. גם בתפוח שאנחנו אוכלים אותו עם הקליפה, כן? הקליפה, אנחנו רואים שהיא לא אחידה. יש בה קטמים, יש בה פה, יש בה שם. היא לא שלם. היא לא תוכן. התוכן שמסתכלים בתוכן של פרי, הרקמה שלו, כשהוא בסדר, היא שווה בכולה. כל הפרי הוא שווה. הרקמה הפנימית שלו היא זהה. אלא אם כן הוא מתחיל להרכיב, זה כל משהו אחר. זאת אומרת, שבאותו חשן, אדם הראשון, נוצרה מציאות שונה. והמציאות השונה הזו שכל הדבר שפעם היה ברור שהוא טוב, והוא כאן, והרע הוא שם, נהיה סלט ירקות אחד גדול, והתערבב הכל. ומהערבוב הזה נוצרה הקליפה. זאת אומרת שאדם, כל דבר שהוא נפגש איתו, במיוחד ברוחניות, שאדם מנסה להיכנס לרוחניות, הדבר ראשון שהוא נפגש, עם מה הוא נפגש? עם בלבול. נכון, אבל הוא מתבלבל. כי הוא נפגש עם הקליפה, הוא נוגע בקליפה קודם כל. אז הוא לא יודע, זה טוב או רע? לכן אומר הנביא, אומרים לטוב רע ולרע, טוב. איך אפשר להתבלבל? איך אפשר להגיד לרע שהוא טוב והטוב שהוא רע? טוב זה טוב, רע זה רע, לא. בטיפוי החיצוני זה מעורבב. מה מסיר את הערבוב הזה? מה פתאום נותן לך כלים להבין? רגע, רגע, זה נראה טוב, אבל זה רע.
ידע.
מה?
הידע.
אתה לא יודע. אתה לא יודע. אתה שם עושה איזה דבר שאתה חושב, בוא, זה מצווה עצומה, כן, ואתה הולך עליה, וזה היה רע. היה רע, דוגמה. אתה עכשיו רואה בן אדם, בא אליך, פושט יד, אומר לך, תשמע, תצא טובה, אני רעב, אין לי כסף, וזה וזה וזה, ואתה נשבר, נותן לו כסף. הוא מסתובב, קונה סמים. לא, מה עשית? זה נראה לך טוב, נכון, אבל זה רע.
אבל איך אפשר לדעת?
רגע, תראה, אם בא אליי בן אדם כזה ברחוב, אני שמע, אני רעב, לא אחת כמה ימים וזה וזה, בוא, תן לי כסף, בוא, עזוב, בוא נלך למסעדה שנינו עליי. באותו רגע, לפי התגובה, אני יודע אם באמת רעב או לא, אם הוא רעב לאיך אוכל או רעב לסמים. כי הוא אומר לי, עזוב אותך, אז הוא רוצה כסף בשביל משהו אחר. אני אומר לך לו, בוא, קדימה, בוא נאכל שווארמה ביחד, עליי. אתה מיד, הוא ייתן לך תשובה, תדע אם הוא רעב באמת או לא. אם הוא יגיד לך, כן, בוא נלך, יובי, ברוך השם, כך, זכית. אבל צריך כלים. והכלים להבחין זה אחד הכלים המרכזיים להבחין. באמת, זה יראת שמיים. למה? כי כל דבר שאתה עושה, אתה מודד אותו כלפי מה? האם הקדוש ברוך הוא יאהב את מה שאני עושה? לא אני אוהב, יהיה לי מצווה או לא. האם הוא יאהב את מה שאני עושה? אז זה כלי רציני, זה כלי כבד. כי כשיש לך את הדבר הזה, אז יש לך כלים להתחיל קצת לעשות שם סדר בבלבול. הרבה אנשים, אני לא מכיר אנשים, ואני פוגש הרבה אנשים. אני לא מכיר אנשים שלא רוצים לעשות טוב. אני לא פוגש כאלה. גם אנשים שקשה להם והם עושים דברים שלא טובים, הם רוצים לעשות טוב, מסיבות כאלה אחרות לא מסתדר להם. אבל אדם מטבעו רוצה שיהיה לו טוב, הוא גם רוצה לעשות טוב. זה דבר נורא טבעי. ולכן למשל, לא יודע אם פעם קלטתם את זה. מי שמגדל בעלי חיים או מי שרואה בעלי חיים, קצת אחרי שהם נולדים, לא משנה איזה בעל חי. כן? לא מדבר רק על ילדים. אבל תסתכלו גם על בני האדם. תסתכלו על תינוק שנולד, על המבנה פנים שלו. על הפנים. תסתכלו על חתולה, להבדיל, על כלב, גור, פרה, עגל, כלומר, ברגע שהם נולדים, הפנים, הפנים שלהם, מה קורה לבני האדם שמסתכלים? לא משנה איזה בעל חיים זה. מיד יש בלב מה? רחמים. מיד, רצון, אוי, איזה מתוק, כן. מה קרה? למה? אחרי זמן זה מתחיל להשתנות. אבל בזמן הראשוני, כולם מה זה מתוקים? לכן אתם מכירים את זה, שיש ילדים קטנים בבית, אז כל שני וחמישי מה הם מביאים הביתה? זה מביאים חתולים, פצועים, נכים, גוזלים, הכל הביתה. למה? מה אתה רוצה? באתי פה, מה זה? זה מרפאה שיש בעלי חיים, וטרינריה, לא. הם רואים את זה, הלב שלהם לא נותן להם. זה הקדוש ברוך הוא חקק בבריאה. כדי שיהיה רחמים, מי שזקוק לרחמים. בטבע האדם זה באמת לתת, להיות טוב. אז למה הוא לא מצליח לעשות את זה? כי הוא לא בודק את זה כל הזמן, אבל במשוואה, האם הקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאני עושה או לא? לא קורבן בודק, האם אני ארוויח מזה או לא? האם יהיה לי מזה גן עדן או יהיה לי גיהנום? אז בוודאי שזה מה? זה הקליפה. הוא מבולבל. אז עושה מצווה, ואז אומרים לו, תשמע, זה לא נחשב. כן? כי המצווה הזו, יש בה מצווה שבאה בעבירה, אדם יגנוב כסף כדי לתת צדקה לעני. נו, זה מצווה, לא? אבל היא באה בעבירה, נו, אז מה זה שווה? לכן, אומר הרב, הפסוק הבא, כלומר, העניין הבא, שלזכור, שהקדוש ברוך הוא אחד, ואין אחר, אין אל אחר, אין אל זר, בתוכנו, לא נותנים ליצר הרע להוביל מהלכים. והיצר הרע לפעמים בא, עם כל הכבוד, עם שטריימל, עם גרטל, ועם תעודה של צדיק. כי הוא בא לכל אחד לפי המדרגה שלו. אז האדם פשוט יבוא אליו בדברים פשוטים, ותמיד חכם, הוא יבוא אליו מזה תוספות. אבל הוא יבוא. לפי גודל הידיעות של האדם, משם הוא יתקיל אותו. לכן איך אנחנו אומרים? חזל אומרים, אדם יכול לתאר את השרץ, ששרץ עשו מן התורה ממש, בכמה טעמים?
150.
150 טעמים. הוא יביא מן התורה הוכחות שמותר לו לאכול את העכבר. אם רק הוא ירצה בזה. והוא ימצא את הכל בתורה. יכול להיות. כן, כי אין יראת שמיים. אז זה כבר לא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. למה אני רוצה? אני רוצה לאכול את העכבר. לא יעזור כלום. אבל אני רוצה להיות בסדר, אז אני אמצא לו תעודת הכשר. אני כבר אמצא איך. לכן, קודם כל, ההבנה הראשונה והבסיסית היא בבדיקה לקנות הבנה מה זה יראת שמיים. יראת שמיים המשמעות שאתה מפסיק לחשוב על עצמך. אתה לא בעסק. הקדוש ברוך הוא בעסק. אתה עבד השם, עבד בטל לאדונו. זהו. שום דבר לא בחיבון שלך. לכן הזכרתי לבעל שם טוב. שבשלב שהוא היה בדרך לארץ ישראל, בטורקיה שם בים, עמד לטבוע עם ביתו, הם היו במים, לפי הסיפור. ואז אמרה לו, הבת שלו, אבא, איפה כל מה שנדעת עד היום? הכל נעלם. איפה כל המופתים, הכל נגמר. אמר לו, לא זוכר שום דבר. כלום, לא יודע, הכל ברח, מה פחד, אין כלום. אמר לו, מה יש לך? מה אתה כן זוכר בראש? אמר לו, אני זוכר א' ב'. אמר לו, תגיד א' ב'. אבל תגיד משהו, וככה ניצלו. בסדר. אבל, אמרו לו, משמיים, כן, שבגלל העניין הזה, לעוד לארץ ישראל וכו' וכו', היו עוד כפיים כאלה, אין לו יותר עולם הבא. אין לו. נו, תראו לעצמכם שעכשיו מישהו היה בטוח, ב-100% מקבל מה שנקרא SMS משמיים. אין ספק שזה מקודש בריחו. אמר לו, סליחה, כבודו, אין לך עולם הבא. מה היה קורה לבן אדם הזה עכשיו? שתי אפשרויות. הוא שהיה נופל לדיכאון עמוק, כן? ואחר כך עושה כל מה שהוא רוצה. אני נותן לכל הצד הרע שבו לצאת החוצה, ובכל מקרה אני עולם הבא. נכון? אז גמרנו. או, שאם הוא היה חכם, ומבין עניין, והיה לו יראת שמיים, הוא יוצא בריקוד. זה מה שעשה הבעל שם טוב. אמר איזה יופי, סוף סוף. הוא אומר, עד היום כל מיני לי בלבולים. כן. נו, יהיה לו עולם הבא? לא יהיה לו עולם הבא. אז, עכשיו, אני יודע, אין לי. יאללה, עושים מצוות בכיף. כי הקדוש ברוך הוא ציווה, וזהו. כלומר, הכיוון הוא צריך להיות כל הזמן בחשיבה. מה שאני עושה צריך לעמוד בביקורת אצל הקדוש ברוך הוא, לא אצל בני האדם, לא כלפי החברה, לא כלפי אף אחד. המעשה שאני עושה עכשיו, הוא צריך לעמוד במבחן אצל הקדוש ברוך הוא. הוא עובר או לא עובר? ושם אין ציון 55 עובר. זה או בסדר או לא בסדר. 99 זה לא בסדר. 100 זה בסדר. אבל 100 בן אדם לעולם לא יהיה. נכון? אבל תשאף ל-100. תעשה הכל כדי שיגיע ה-100. יהיה 20, יהיה 20, אבל אתה יודע שאתה רוצה להגיע ל-100. אז הכיבוש לחשיבה שלנו צריך להשתנות. הזווית ראייה שלנו לחיים צריך להשתנות, אומר הרב. הרב, תסתכל קודם כל יראת שמיים. מה שם אומרים? לא מה אצלך אומרים. לא מה האל זר שבתוכנו אומר. לא מה התיצרים, ההרגלים, התאבות וכדומה. אין מה הם אומרות על העניין. לא. תשאל אם עכשיו אתה רוצה לאכול משהו בלי לברך, אל תשכח שכשאתה לוקח משהו ביד, מי הפעיל את היד? מי הפעיל את היד? הנשמה. נכון? היא מזילה את כל הגוף. המוח הוא גם כן, כלי. זה כלי בקרה. מה שמפעיל את כל הגוף זה נשמה. נכון? כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. הוכחה הכי פשוטה. נכון? תיקח את הנשמה, הכל נשאר למטה, בלי כלום לא זז לו שום דבר. נו, עוד מה נפעיל את הכל? מה שאיננו, מה איננו? אין נשמה. אז הנשמה היא זאת שעושה את הכל. הנשמה מה היא? חלק אלוה ממעל, נכון? בבראשית, ויפר באפיו נשמת חיים, מדי לנפח. אתה לוקח את הקודש ברוך הוא ואומר, טוב, אני רוצה, תקני רגע, תודה, אני עכשיו רוצה את הביסקוויט הזה, את ההוגיה הזו, כן? ואני אוכל בלי לברך. מה עשיתי עכשיו? הכרחתי את הקודש ברוך הוא לאכול בלי ברכה. כן, כי זה החלק שלו. כלומר, ברגע שאני עושה דבר שקודש ברוך הוא לא מסכים לו, אני מכריח אותו לעשות אותו איתי. זה דבר נורא. זה, קודם כל זה פלא עצום. זה הסוד של הבחירה החופשית. זה נושא, אולי פעם נגיע אליו. אבל להבין מה קורה. כשאדם מבין שכל מה שהוא עושה, למעשה הקודש ברוך הוא עושה איתו. זה כמו שהבעל שם טוב היה לוקח דוגמה את המשל של הצל. כתוב השם צילך על יד ימיניך. איפה שאדם הולך, הצל הולך איתו. ככה קודש ברוך הוא, איפה שאדם עושה, הוא שם. לכן אומר, אומר, אומרת, אומרת אמו של, של שמואל בשירת חנה, ולא ידח ממנו נידח, כלומר גם במקומות הכי נידחים שיש, קודש ברוך הוא שם. אמו אנוכי בצרה, איפה שלא יהיו, יהיו בגלות, אני בגלות. אז אם האדם מזווית המחשבה שלו והראייה שלו כלפי העולם הגשמי שלו, ולחד כמה וכמה בעולם הרוחני שלו, כן? החשבון שלו זה שאני לוקח את הקדוש ברוך הוא איתי לכל מעשה. זה יראת שמיים. זה יראת כבודו יתברך. כי אני לא רוצה לבזות אותו. אני לא אבזה את המלך. אני לא אקח אותו למקומות המתונפים. ולכן אני נזהר בשביל כבוד המלך, לא בגללי. לי אין שום בעיה להיות במקום המתונפים. אני בן אדם, אני יכול להגיע לשם. אבל אני לא יכול לחשוב לעצמי, כי המלך אצלי. אני חותם המלך. לכן זה לא עובד. אז זה מה שאומר הפסוק, מה אני מבקש ממך? את השם אלוהיך תירא, שלך יראת כבוד כלפיי. אתה יהודי, אתה מייצג אותי בעולם. אם אתה מייצג אותי בעולם, כל דבר ודבר שאתה תעשה, מה יגידו? מי עשה? הבן של המלך. זהו? לכן, ברוך תהיה חיים. לכן, זה הנקודה הראשונה שאדם צריך לזכור. לעקור את האל הזר מתוכנו, שאומר לנו שאפשר לעבוד את הקודש ברוך הוא, ואפשר לעבוד גם דברים נוספים. זה מסתדר ביחד. זה עובר. זה בסדר. לא, זה לא בסדר. לא ניבהל. וזה דרכו של הרב, אבל אני אומר את זה כל הזמן. לא ניבהל, כי אנחנו אומרים על זה. אנחנו לא גם חושבים לקדוש ברוך. בסדר, נכון. לא ניבהל מזה. אבל אנחנו לומדים. אנחנו לומדים כדי שבעזרת השם, עד שבוע הבא אמרנו יש לנו שיעור בית. נכון? כל שבוע יש לנו שיעור בית. אז כל אחד עושה עם עצמו. לכן השבוע הזה, עד השיעור הבא בשבוע הבא, אדם צריך לתרגל כאן במחשבה, כן? לבדוק. לא 100% כי הוא לא יזכור, אבל מדי פעם, אפילו פעם ביום. האם מה שעכשיו עשיתי, או אני רוצה לעשות, עומד במבחן כזה? ואם אדם יש לו ספק, אני לא, תראה, אני לא יודע, כן, לא, אז מה זה אומר? זה לא. פשוט לא. כי אם אתה, יש לך ספק אם זה כבודו של המלך, אז כנראה שזה לא כבודו של המלך. כי כבודו של המלך הוא ברור. אתה יודע, שאתה מחווה את השם. לכן אומר הרב, הדבר השלישי, צריכים לזכור, שיות ויש רק אל אחד, והוא ברא כל הנמצאים, כלומר, כל המציאות כולה, גם הגשמית וגם הרוחנית, הכל, כל הנמצא, וזה באמת צריכים לזכור, המלאכים, שרפים, חיות הקודש, כל מה שאנחנו מכירים בעולמות הרוחניים בשמות, כן? הם גם כן נבראים. הם לא בורא, הם נבראים. אז נכון, יש להם תפקידים שונים, יש להם תכונות לפי התפקיד, אבל הם נבראים. הקדוש ברוך הוא ברא אותם, כי אין בורא אחר, יש בורא אחד. ולכן ממציא כל הנמצאים, והוא מנהיגם כרצונו, ועל ידי שפעו וחיותו, אין להם קיום. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לכל הנבראים כולם את אותה אנרגיה של שפע רוחני לרוחניים, גשמי לגשמיים כמונו, כן? אז הדבר הזה מתבטל, הוא לא חי, הוא מת. אדם ללא אוכל מספר ימים, זהו, נופח את נשמתו. אדם בלי מים תקופה מסוימת, זהו, מתייבש וגמרנו, נופח את נשמתו. לכן כל הנמצאים כולם, כולל בעלי חיים כולם, כל הנבראים כולם, מקבלים שפע. הכוונה היא אנרגיה, הכוונה היא חיות, לא משנה לפי מה שאתה, שזה מה שמחיה אותך. ואם אין לך את זה, אתה מסיים, אתה מתבטל. לכן אומר הרב, זה מה שאומר הפסוק, ואתה מחיה את כולם. ושימו לב מה כתוב בפסוק. לא כתוב, ואתה החיית את כולם, לשון עבר. לא כתוב, אתה תחיה את כולם, לשון עתיד. כתוב, מחיה, עכשיו, רגע זה. כל רגע ורגע. זה כמו שאנחנו אומרים בתפילת 18. ברוך אתה השם, שומע תפילה. לא שמע, לא ישמע, שומע עכשיו, ברגע זה. וגם פה, כשאנחנו פעלים לפני הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים. הוא לא עובד אצלי, ועכשיו אני עומד 3 פעמים ביום על עוד שמע, תשים לב טוב, תתחיל לרשום. תן לי דעת, סלח לי, כפר לי, תביא לי, תעשה לי, כן? ברוך אתה השם, תודה רבה, שומע תפילה. קדימה, הלך לעבוד. לא! אנחנו מגישים בקשות, אנחנו באים בתחנונים, אבל הוא שומע, הוא לא חייב לענות לך עכשיו, הוא לא חייב לך שום דבר, אנחנו חייבים לו בלי סוף. לכן אומר הרב, ואלו, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם, ואילו חז ושלום, אם אנחנו נחשוב לרגע, חז ושלום, שמה? יצויר זה מין דמיון מחשבה כזו, שהעדר שפעו מכל העולמות, כל הנבראים כולם, מעולם האצילות ועד העולם שלנו, לשנייה אחת, שבריר שנייה, כבחור, מה שנקרא, סוגר את הברז. זהו, די, עד כאן. לא יכול יותר עם העולם הזה, כן? לא יכול עם מה שעושים בני האדם, לא אי אפשר יותר. אומר הרב, וכולנו יודעים, אפילו רגע אחד, התבטלו כולם והיו כלא היו. העולם חוזר יותר בבור. לכן, למשל, מובן מדרש חזל. מדרש חזל אומרים, שעד מעמד הר סיני, היו שמיים וארץ ברעידה, רעידת אדמה קבועה. היו רועדים. היה חוסר רציבות בבריאה. מה זה החוסר רציבות בבריאה? כי כתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה הכוונה? אומרי חזל, פשוט. מה זה בריתי? זו התורה. אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, תראו, אני בורא עולם. אין בעיה. אני בראתי עולם, אבל תסתכלו, אתם על תנאי. אם ישראל יקבלו תורה בהר סיני, טוב, אז יש העולם יכול להמשיך להתקיים. כי השפע של העולם בא מאיפה? מצד התורה. התורה היא הכלים, כלים הגשמיים הנראים בעין לשפע האלוקי. זה התורה והמצוות. אבל אם ישראל לא ירצו, אז סוכים את הבסטה. כל חודר ידע טוב עבור. לכן, בראש השנה, אנחנו כולנו אומרים את הפיוט, שכבר ראיתי אותו נכנס גם בהרבה מחזורים של עדות המזרח, זה הפיוט על רבי אמנון ממגנצה, נותן לתוקף. ראיתי את זה גם בקהילות הספרדיות כבר, שהכניסו את הפיוט הזה לפני הרבה זמן, ומה אומר שם הפיוט? בראש השנה, כתב, נכון, זוכרים את כל זה? אז מה כתוב שם? מלאכים יחפזו, נכון? אוכלו רעדה, יוחיזו. בעברית פשוטה, המלאכים, מה? ארבעים, הולכים מהר, בחיפזון, מהר, מהר, מצד לצד, כולם בלחץ. כן, יום מדהים. וחילו רעדה יוחזון, הם רועדים, יש להם פחד נורא. ממה ריבונו של עולם? מלאך צריך לפחוד. תגידו לי. וחילו חוטה? יש לו בכלל דבר כזה. הרי מלאך משהו בקודש ברוך הוא עושה וזהו. אין לו צד של יצרה, אין לו שום דבר. אז מה הם פוחדים כל כך?
שהוא יסגור את העסק.
שהקודש ברוך הוא יסגור את העסק. ומי יגרום לסגירת העסק? בני האדם. הם פחדים ממי? מבני האדם. פחדים מעשיהם של בני האדם.
יהודים.
כן, ועם ישראל. לכן שבני ישראל עובדים מתחת להר סיני, כן, הקודם ברוך הוא כופה עליהם הר גיגית, למה? כי כל קיום העולם תלוי בזה. אז הוא כופה עליהם, עד שבימי אסתר קימו וקיבלו מה שקיבלו בהר סיני. לקח זמן, עד שעם ישראל קלט את הרעיון הפנימי, שזה קיום העולם. בסדר, לקחו כמה, זה קרוב ל-2000 שנה. בסדר, אנחנו לומדים לאט. היהודים זה עם שלומד לאט. בסדר. אבל זה ההבנה של העומק, שלנו יש אל אחד, והוא מחיה את הכל. כל הנבראים כולם תלויים בו, השפע ממנו, האור ממנו, הכל ממנו. אם אנחנו חושבים שהשפע בא מבעל הבית, כי הוא נותן לך מזכורת, זה אל זר. זה אל זר. אם אתה מאמין שהוא זה שייתן לך, זה נורא והיום, זה בלבול. הוא צריך לתת לך את שכרך כי אתה עובד. ייתן לך, לא ייתן לך, זה בעיה משפטית. אבל מי שייתן לו לתת לך, זה הקדוש ברוך הוא. הוא לא, הוא שק צינור. הוא חושב שהוא נותן, הוא שייתן לו. יש לו אל זר. אם אתה מבקש עליו במשכורת ואתה לא מקבל, זה לא בגלל שהבעל הבית עכשיו החליט לא לתת לך. כי קדוש ברוך הוא אמר לא לתת לך. אז הוא ימצא את כל התירוצים לא לתת לך. אל תיפול ברוחך, לא להיבהל. תקרא את המפה נכון. זה קורא צינור. ברוך הוא סוגר את הצינור שלך שם, אני לא נותן לך תוספת, מה אתה רוצה ממנו? אז אנחנו כמובן שופטים בעיני בשר, כי אנחנו בני אדם. לא מבינים מה קורה שם למעלה. אחרי אומר הרב, יראת שמיים, זה יירות, לא להתבלבל. שלא יהיה לנו אלילים זרים בנו, בתוכנו, כי זה מרחיק אותנו מהקודש ברוך הוא. לכן, נפסק שנייה אחת, התבטלו כולם כלא היו, כי כולם צריכים אליו, והוא אינו צריך להם. הוא בכל לא צריך אף אחד מאיתנו. באמת, הוא לא צריך אף אחד. הוכחה, כן? תסתכלו, ברוך השם, מה לעשות? דרך העולם, על כוחך אתה נולד, וכוחך אתה הולך מפה. בתי עלמין מלאים אנשים שחשבו שאי אפשר בלעדיהם. העולם המשיך. מה לעשות? גם אנחנו יגיע יומנו, וזהו, נגמר. בעולם ימשיך להתקיים בלעדינו. כי זה המציאות. לכן צריכים לדעת שזה לא מתחיל מאצלנו, זה מתחיל שם למעלה אצלו. ולכן אומר הרב, חייב להיראה ממנו, ולקבל עליו עול תורה ועול מצוות. כשאני מבין שכל מה שקורה סביבי, לא נעשה בכוח שלי, אלא באמת הכל ממנו יתברך, אז אתה מתחיל להיבהל. כלומר, הבעלה פה היא לא שהוא מפחיד אותך, אלא אתה נבהל מעצמך, איך אני מתנהג מול מי שנותן את כל זה. אנחנו הולכים, נוסעים, באים, כל הזמן פועלים, וזה טבעי לנו. רבותיי, זה לא טבעי בכלל. קרף עין והכל משתנה. איך אנחנו היום מסתכלים במה שקורה ביפן, ולנו פה יבש. אבל יפן, אם אנחנו נסתכל בצורה מדעית, מחשבתית, שכלית, קרה, הם היו המדינה המאורגנת ביותר בעולם לרעידות אדמה. ותראו, קליק, וזהו, זה הכל הלך. בנו חומות, עשו סחרים, בנו, הכל עשו על פי כל התיאוריות המדעיות. ומה עשה להם היה? בשני אחד גמר על הכל. הכל, לא היה. כי לא היה. אז איפה כל החוכמה שלך? איפה כל מה שאתה יודע? הכל הולך. כל בוח סוגר את הברז, זהו זה, הכל נגמר. הכל הופך להיות טוב עבור. לכן אומר הרב, כשבן אדם מבין את זה, שכל מה שיש לו מסביב, זה לא ממנו. הוא לא עשה כלום. נכון שהוא פעל בידיים, פעל בשכל, אבל הוא פעל בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל. הוא פעל כי הקדוש ברוך הוא נתן לו ידיים. הוא פעל כי הקדוש ברוך הוא נתן לו הבנה מה שהוא עושה. בלי שהקדוש ברוך הוא היה נותן לו את זה, הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. אדם לא חייב לשים מזוזה באוהל, נכון? אדם חייב לעשות מזוזה איפה? בבית. מי נתן לך את הבית? בנק טפחות? המזרחי? מי? הקדוש ברוך הוא נתן לך בית. הם שימשו צינור לכסף.
אתה חייב לצחק עם המשחק הזה.
זה לא משחק. זה הכלים הטבעיים שצריך לפעול בהם.
אתה הולך לבנק עכשיו.
כן, נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא יוציא לך שטרות מהקיר. זה דרך הטבע, שתלך לבנק. אבל אל תחשוב שהפקיד בנק או הבנק הזה נתן לך את הבית. הוא עזר לך לממן. וכמה אנשים מגישים בקשה למשכנתא, אומרים להם לא. מה קרה? כי להם לא. אדם חייב, צריך לעשות לבנו ברית בין 8 ימים, נכון? מתי אתה עושה ברית? כשנולד לך בן. מי נתן לך אותו? בלי זה אתה פטרום מברית. כלומר, לא יעזור שום דבר. כל מה שיש לך, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. רק אתה קולט את זה, ואצלך זה דבר חי, כן? אז אתה מתבייש ממה שאתה עושה. איך אומרים, ויש אמירה כזו בחז"ל, היא גם במציאות של החיים. אין אדם מעיז פניו מול בעל חובו. אתה בא, ראובן בא לשמעון, אומר לו, שמעון, תשמע, תעשה לי טובה, אני קצת בצרות כלכליות, כן? תלווה לי כך וכך. זה אדם. אי, שמעון, לא, בסדר, בעיה. בוא, הנה, תחתום לי שקיבלת, זה גמח, כן, יופי. תחזיר בעוד שנה. בסדר? איך ראובן במשך כל השנה התייחס לשמעון? הוא יראה אותו ברחוב, כן? הוא יגיד לו, שלום, שמעון, נכון? מזהירים אותנו חכמים שכל מי שעוסק בכספי ציבור שיזהר מחנופה, כי זה אבק ריבית. למה? כי אתה לא יכול להגיד לשמעון להתנהג אליו כמו שהנהגת אתמול, כי הוא עשה לך טובה. אז אתה באופן פנימי משנה את היחס שלך אליו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובה כל רגע. אנחנו לא יכולים להתייחס אליו כאילו איזה מין משהו כזה, לך תמצא אותו. אבל זה מה שאומר הרב. אם אנחנו נבין שכל מה שיש לנו, כל פעולה שאנחנו פועלים, כל מחשבה שאנחנו חושבים, הקדוש ברוך הוא שם. הוא איתנו. אז אתה צריך להתמלא יראת כבוד. זה ממנו הכל. אני חייב לו הכל. אז אתה קורא, הוא משתחווה. אתה מוריד את עצמך, אתה נזהר. החל אומר הרב, ובזה נסיים. כעבד היודע, יש לו אדון ופטרון למי הוא עובד. שאם לא ידע למי הוא עובד, לא תיקון בליבו העבודה. אם אני לא חושב שיש לי אדון, אז גם העבודה שלי נראית ככה. כי אני רוצה לעשות חשבון לאף אחד. כמו שאומר הפסוק, דע את אלוהי אביך ועובדהו. תדע שאתה עבד. אז מצד אחד עבד, האדון חייב לתת לו הכל, כדי שהוא יחיה, כן? מצד שני, כל מה שקונה עבד, קנה רבו, הכל של האדון. ממילא יהיה רצון, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לשבוע הזה, עד שבוע הבא בעזרת השם, יום רביעי הבא, אותה שעה, אותו מקום בלי נדר, לבדוק תמיד, טוב לבדוק לפני, אם יש שינויים אני מודיע לפסח, הוא המרכז. אבל בעיקרון אפשר לשלוח אליי לשאול, ועד שבוע הבא כל אחד ואחד יתרגל. השבוע הזה פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בכל השבוע, כן, שהוא יזכר בזה. רגע, יש לי אדון, זה בסדר מה שאני עושה? זה מכבד אותו? וזהו, ואז להחליט אם אני עושה או לא. זהו, לתרגל ככה, מי שיכול יותר, מי שיכול עוד יותר. ובבדיקה הזו, לשנות כאן את דפוסי החשיבה. כאן, זה אצלנו, זה יש. זה חשיבה. בסדר? מה שנזכה בעזרת השם לבריאות שלמה, תכללו כל חולי עמו ישראל, אמן ואמן.